ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בפרבטר דף צדי גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום, תשימו לב, מתחיל בדף צדי גימל עמוד ב', שש שורות מלמעלה. אני חוזר, צדי גימל עמוד ב', שש שורות מלמעלה. שיעורנו של דף צדי ב' גלש עד לכאן. לפני שנתקדם בתוך הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים של הש"ס עוזר שלנו. כתבנו תחת הכותרת נושא מחלוקת תנאים, תנא קמא ויש אומרים, על מי שמכר זרעי נגינה שאינן נאכלים ולא צמחו. אם המוכר צריך לפצות הלוקח גם על הוצאותיו. האם אותו מוכר, שבוודאי צריך לפצות על עצם הזרעונים שלא צמחו, האם הוא גם צריך לפצות על ההוצאות של אותו קונה שהשקיע בזריעת אותם זרעים נכשלים? תנו רבנן, שש שורות מראש עמוד. מה הוא נותן לו? כוונה, מי שמכר זרעוני גינה, סוג של זרעים שאף אחד לא אוכל אותם, ברור שניתנו לשם זריעה, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, אבל הם לא צמחו. מה הוא צריך לשלם כפיצוי? דמי זרע ולא הוצאה, ויש אומרים אף הוצאה. למה לפי התנא קמא לא צריך לפצות על ההוצאות? כי מבחינת המוכר, זה שהלוקח טרח, אולי יש פועלים, זה נחשב גרמה בעלמא, ועל גרמה לא חייבים. לפי יש אומרים, וכאן הרשב"ם אומר, זה נראה בעיניו, לפי הרשב"ם, שזה שיש חיוב לשלם גם על ההוצאות, זה מדין קנס. כי מעיקר הדין, כפי שאמרנו, זה סך הכל גרמה. הוא לא הזיק אותו בידיים, וההוצאות הם לא קשורים לעצם הסחורה שנמכר. הגמרא שואלת, מן יש אומרים? אמר חסדא, רבי שמעון בן גמליאל היא. היש אומרים זה שיטת רבי שמעון בן גמליאל, לא, זה רבי שמעון עצמו, רבי שמעון בן גמליאל, שואל את הגמרא, היי רבן שמעון בן גמליאל, איפה רואים אותו שיחייב גם על ההוצאות? המשולשים שמופיעים פה הם מוסברים בצד תחת הכותרת מבנה, ניסיונות, בשוליים אני קורא, ניסיונות לברר איפה רבי שמעון בן גמליאל שהוא היש אומרים מחייב נמי על ההוצאות שישקיע לוקח. אז אנחנו מבחינת מבנה הגמרא נביא הצעה, אי למה, זה מין הצעה ראשונית, וגם יש לנו סימון ארוך. אחרי זה יופיעו מעוינים, והם ניסיונות לדחות ניסיון מספר אחד. אחר כך, כפי שאתם רואים בגמרא המסומנת, משולש מספר שניים, בחצי השני של עמוד הגמרא. הגמרא ממשיכה, איפה רבי שמעון בן גמליאל שסובר שיש לחייב גם על ההוצאות? אי למה רבי שמעון בן גמליאל דמתניתין דתנן, המוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו, ואפילו זרע פשטן אינו חייב באחריותן. נדלג הקטע שבסוגריים של המדפיס, אי מה סיפה? רבי שמעון אומר, זרעי נגינה שאינן נאכלים חייב באחריותן. אם היינו קוראים את הקטע שבסוגריים, היינו מבינים כיוון הגמרא אפילו יותר ברור. מה שקרה, ציטטנו את התנא קמא, שאמר שבמכירת פירות או אפילו זרע פשטן שלא צמח, עליהם אין חיוב פיצוי. אבל יש עוד סוג זרעונים, הם נקראים זרעוני גינה, וכאן אם אנחנו רק נחזור שתי שורות לתוך הסוגריים, אז העוני גינה שאינה נאכלים חייב באחיותן. כן, אפשר לתייק כזה דבר מהתנא קמא. בסך הכל התנא קמא אומר מתי יש פטור, מתי אין חיוב פיצוי מצד המוכר הזה שזה לא צמח, כשמדבר בכל שאר מיני זרים. אבל בזרעי נגינה שאף אחד לא אוכל אותם, למה קונים אותם? רק לזריעה. אז אם הם לא צמחו חייב באחיותן. מה רב שמעון אומר בסיפה? הוא אומר זרעי נגינה שאין אחרים שלא צומחים, שלא צמחו, מה? חייב באחיותן. אז על זה הגמרא שואלת, תנא קמא נמי הכי קמר. מה תנא קמא אומר? וכאן הגמרא אומרת מה שקראנו בסוגריים, לכן כנראה המדפיס, לכן המרשל לא רוצה לגרוס את הקטע הקודם שאנחנו בכל זאת קראנו, כי כאן הגמרא אומרת את אותם הדברים. מה אמר תנא קמא? זרע פשטן הוא דאינו חיה באחריותן. אז העוני גינה שאין נאכלים, אותם סוגי זרעים שאף אחד לא אוכל אותם, לפי תנא קמא חיה באחריותן. מה הרב שלנו אומר? אותו דבר. ובגמרות שלנו אנחנו קבקבנו את המשפטים האלו, נראות שהם אומרים כנראה אותו דבר. זה לא יכול להיות. אלא לו, הוצאה היא גביניו. נקודת המחלוקת זה, בוא נגיד, על מה שלא כתוב. האם צריך לפצות גם על ההוצאות? מור סבר דמי זרע, ומור סבר אף הוצאה. לפי התנא קמא, המוכר מפצה רק על הזרע בלבד, על הסחורה הפגומה. אבל כשמוכר בא ומוסיף, לא רק על הסחורה הפגומה הוא צריך לפצות, גם לפצות אותו על ההוצאות. שואלת גם ממאי, דילמה איפכה, אולי רבי שמעון גמליאל הוא מחייב פיצוי רק על הזרע והתנא קמא הוא מחייב אף על ההוצאות. ואנחנו אמרנו מקודם, רב חיסא אמר שרבי שמעון גמליאל הוא זה שמחייב על ההוצאות, אז אולי זה הפוך. לא קשיא, אם אין לך קושיות נוספות, זה לא קושיא. כל תנא בתרא דתפויה מילתא קטיא, זה כלל שאם יש שני תנאים במקום מסוים, התנא השני הוא בא להוסיף על מה שהתנא קמא אמר. תנא קמא חייב פיצוי על הזרעים, אבל שום גמליאל שמופיע אחריו הוא בא להוסיף לא רק על הזרעים אלא גם על ההוצאות. אז יכול להיות שעד הנקודה הזאת באמת מצאנו רב שום גמליאל שמחייב על ההוצאות מה שחיפשנו. הגמרא אבל דוחה, ודילמה כולה רבי שמעון בן גמליאל אי וחיסוי מחסרה ואחי גתני. יכול להיות שכל המשנה עליבה רב שמעון, אין כאן שני תנאים, ומאחר שאין כאן שני תנאים זה לא בהכרח מדובר במשנה בעניין פיצוי על הוצאות בכלל, המשנה לא מתייחסת לזה בכלל. אז אם כל המשנה עליבה רב שמעון, איך אפשר לקרוא אותו בצורה כזאת? ככה, המוכר פירות לחברו וזרן ולא צמחו, אפילו זרע פשטן אינו חייב באחיותן, דברי רבי שמעון גמליאל. דילגנו על הקטע שבסוגיים, שרבי שמעון אומר, שוב פעם יש סוגם נדלג, מה שהוא אומר, זרעון נגינה שאין נאכלין חייב באחיותן, רק על זרעונים כאלו יש חיוב אחיות, מה שאין כן פירות או זרע פשטן אין חיוב אחיות. אבל לא רואים פה שיש שום התייחסות למה להוצאות. אז איפה יש רב שמעון גמליאל שמחייב לא רק על פיצוי על סחורה פגומה אלא גם על הוצאות? אלא רב שמעון גמליאל, כאן אתם רואים את המשולש השני, הניסיון שני לגלות איזו או איפה אמר רב שמעון גמליאל שיש חיוב על ההוצאות. דתניא, המוליך חיטין לטחון ולא לטטן. אדם יש לו שק מלא חיטים, הוא רוצה לעשות מזה, לטחון אותם לקמח, אבל מה? הפועל או בעל המטחינה הוא לא ישרה אותם במים, לא לטטן. ומה קרה? מאחר שהוא לא ישרה אותם במים, אז היה קשה להפריד את הקליפה מהפנים של כל של הגרעין, ולכן התוצאה והסן סובין או מול סן. בוא נגיד שזה כמח ירוד. עוד מקרה, כמח, לנחתום, אדם הביא כמח לאופה, ואפור פת ניפולין, והכיכרות, הלחמים, או הדברי מאפה, הם לא החזיקו צורתם, והם ניפולין שנופל פתיתים, מתפרקים, שוב פעם תקלה. עוד מקרה, בהמה לטבח, אדם היה לו בהמה, רצה בשר, הביא אותו לשוחט ונבלה, והוא קלקל בשחיטה, חייב, מפני שהוא כנושא שכר. כל אלו הם חייבים לפצות את הלקוח. רבי שמעון גמליאל אומר, נותן לו דמי בושתו ודמי בושת אורחיו, אם מדובר על אדם שהסתמך על הכנת המזון שראינו כדי להריח אנשים, ובאמצע, או כשהוא רוצה להגיש את המאכלים, אומרים לו, תשמע, זה הכל התקלקל. אז איזו בושה יש לבן אדם, הוא ואורחיו. אז הוא, רבי שמעון גמליאל, חייב פיצוי גם על הבושת, וכל שכן על על כל שאר היציאות, כל שאר ההוצאות שגרמו לו הוצאות כספיות. כאן אנחנו מדברים מעבר לכך, הוא מחייב גם על תשום על הבושת שהוא והוא והאורחיו ספקו. וכן היה, שהוא אומר, מנה גדול היה בישראל המוסר סעודה לחברו וקלקלה, נותן לו דמי בושתו, דמי בושת לאורחיו. אז זה הרב שמעון גמליאל שמחייב מעבר לפיצוי הסחורה הפגומה, הוא מחייב תשלומים נוספים על הפסדים נוספים, כמו הוצאות ואפילו דמי בושת. עוד מנהג גדול בירושלים, זה לא קשור אבל זה עוד מנהג בירושלים, מפה פרוסה על גבי הפתח, כל זמן שמפה פרוסה אורחים נכנסים. נסתלקה המפה, אין האורחים נכנסים. זה היה סימן שזה בית שמכניס אורחים, וכל זמן שהמפה פרוסה אנשים לא היו צריכים לשאול האם אני יכול להיכנס, לא יכול להיכנס, זה סימן שתיכנס. אבל ברגע שראו שאין מפה, זה סימן לא שזהו, אין כבר מקום, אז כדאי לחפש מקום אחר. זה היה מנהג בירושלים. המשנה, המוכר פירות לחברו תבועה לחברו, הרי זה מקבל עליו רובע, תינופת ושעה. רובע זה רובע קו לכל שעה. יש שישה קווים בשעה, אז רבע קו בעצם זה אחד, זה חלק אחד מ-24. אז אדם שקנה תבועה הוא מקבל, לא יכול לטעון איזו מקח טעות. אם הוא מגלה שיש חלק אחד מ-24 תינופת בתוך השעה. תאנים, מקבל עליו 10 מטולאות ל-100, או זה 10% מטולאות, כלומר תולעים. אז אם הוא מזמין 100 תאנים, הוא לא יכול לעבור בטענות אם הוא מגלה שיש 10 מהם מטולאים. מרתף של יין, מקבל עליו 10 כוססות ל-100, זה נגיד 10 חביות של יין רע, כוססות יין רע. יין רע זה אומנם זה יין, זה לא חומץ, אבל הוא לא משהו, הוא לא איכותי. קנקנים, אם אדם הזמין קדים, קדים זה כלי חרס, קנקנים בשרון, אזור ששם היו יוצרים קנקנים, מקבל עליו 10 פיתסות ל-100, שוב פעם 10% קדים רעים. זה שנתקדם בגמרא, אנחנו נסתכל בצד בנושא, רב קטינה הביא מקור דמשמע שהלוקח מקבל על עצמו רובע הקו קטנית. קטנית זה, זה, זה סוג של ירק, סוג של צומח, זה לא אפר. קטנית, קטניות. אז מי שקנה תבועה, לפי רבי קטנית, לפי המקור שיביא רב קטינה בגמרא, הוא מקבל לעצמו רוב הקו קטנית לכל שעה של תבועה. אבל לא רוב האפורית. במשנה שלנו ראינו קיבל עליו רוב התינופת. תינופת זה אפורית, אפר, אבנים קטנים. עכשיו רק נציין שבגמר יופיעו סימונים בצורת בית, הם יהיו קושיות על רב קטינה. זה נראה אחד עכשיו, והשני יופיע שתי שורות מראש צלידה לעמוד א'. תני, האלף שלא יבלבל אף אחד, זה כמו בלי, אותו מילה בלי האלף. תני הוא לימד מקור תני, תני רב קטינה, ותני לימד מקור תני רובע קטנית לשעה. אז הרובע, לפי רב קטינה, הרובע תינופת שמוזכר במשנה, זה לא מדובר באפורית, אלא מדובר על קטנית. והתוצאה מכך שרוב האפורית אנשים לא ימחלו על זה, פחות הקטנית הוא שימושי, הוא אכיל, אפורית כמובן לא. שומרת הגמרא, ואפורית לא, ואמר רבא בר חייא כתוספת, שחלק משמו משמי דה רבא. כאן אנחנו קודם אולי נקדים את הגמרא בהסבר המקרה. אם אדם יש לו גורן, מחסן של תבועה, ובא אדם ובורר, בורר הוא מנקה, הוא מוריד מאותו גורן, מאותו מחסן, מתוך התבועה הוא בורר כל החצץ או האפר, החול שנמצא יחד מעובב עם החיטה, עם התבועה. אז אדם שעושה כזה דבר, בוא נגיד ללא ידיעה, בלי הזמנה, הוא בא ועשה את זה, הוא גרם נזק לאותו בעל הגורן. כי מה שקורה עד עכשיו, לפני שבא אותו אדם וטיפל בגורן, אם אדם מחר, נגיד, קילו של תבועה, היה בתוך הקילו, נגיד, 50 גרם של אפר מעובב. זה לא קילו נקי, קילו טהור, זה קילו, מבחינת המוכר, זה קילו חיטה מינוס 50 גרם. מה קורה עכשיו אחרי שבא אותו אדם ובירר מתוך הגורן כל האפר והחצץ? מה בפועל נמכר? קילו שלם, קילו מלא, קילו טהור, 100% תבועה. עכשיו זה מצד המוכר זה הפסד. עד עכשיו הוא יכול למכור קילו, וזה חלק מהקילו, זה דבר שאין לו שום שווי, החצץ, האפר. עכשיו הקילו הוא קילו 100% תבועה, 100% חיטה, זה קילו טהור, זה הפסד לאותו מוכר. אז כאן הגמרא אומרת, הלכה משמי דרבה, בורר צרור, אז זה אפורית, צרורות מגרנו של מהגורן, מגרנו של חברו. הגמרא ממשיכה בדף צדיד עמוד א', נותן לו דמי חיטים. הרשב"ם בראש העמוד נותן לו דמי חיטים שהרי הפחיתו במידה. דאיו רב מזוני עם החיטים, דאפרית מקבל לוקח, הלוקח מקבל את זה, הוא מבין שזה המציאות, אבל לחזור לרב אינו יכול. אותו בורר לא יכול עכשיו לקחת חצץ ולהרבב את זה עם החיטה שנמכרה, דהשתה עושה עוולה בידיים, מכתיב לא תעשו עוול. וגם לוקח לו מכיל, אלא מה שנתערב מעצמו עם התבואה בעל כוחו של המוכר, מה שבלישלי, ללא שליטת המוכר. וכשבורר עצרו ומשליח חוץ, הזק בידיים הוא, שאותן צורות היו לו שוויין כמו חיטין. ועכשיו הסברנו ותיארנו את הנזק שנגרם. אז מה שרואים מפה, שמי שקונה חיטה, הוא מצפה לקבל אפרורית במחירה. זה משתקף מהדין הזה של רבא שקראנו עכשיו. אז איך זה מסתדר עם מה שנקבע על ידי רב קטינה? רב קטינה השמיע לנו שלקוח מוכן לקבל, להתפשר על רוב הקטנית, אבל לא אפורית. בזמן שהמשנה, ואולי בוא נגיד, הוא כך הוא פירש את המשנה, אבל מהדין הזה רואים שלקוחות כן מוכנים לקבל אפורית. הגמרא עונה, קטנית רובע, אפורית פחות מרובע. יש ליישב את שני האפשרויות האלו. רב קטינה אמר שעד רובע קו שלם, רובע עד ועד בכלל, רובע שלם של קטנית, הלקוח מוכן לקבל. מבחינת כמות של אפורית שלקוח מוכן לקבל למחול עליו, זה פחות מרועד, נגיד עד ולא עד בכלל. שואלת הגמרא, ואפורית רובה, לא, כאילו אפורית, רובה שלם של אפורית, מה הוא לא מוכן לקבל? ותניא, המוכר פירות לחברו. חיטין מקבל עליו רובה קטנית לסעה. סעורין מקבל עליו רובע נשובה לסעה. עדשים מקבל עליו רובע אפורי לסעה. כאן הדגשנו מה שחשוב לנו, זה אפורי. אגב, המילה נשובת, הרשב"א מסביר, נשובה זה קש שנזרע ונשוב. מי לאו הוא הדין לחיטין וסורים. מה שמוזכר פה בסוף בעניין קניית עדשים, שהלקוח מוכן לקבל למחול על הימצאות רובע אפורית, זה תקף גם למי שקונה חיטין וסורים. אז למה אמרנו מקודם שבעניין אפורית פחות מרובע? כן, כאן רואים רובע שלם ומוכן לקבל. הגמרא אומרת שני עדשים. אנחנו משתמשים פה ב סימון מיוחד. הראינו מקודם שהצורת בית הם היו קושיות על רב קטינה. כאן יש לנו קטע שיש בו מעקב. השתמשנו פה בצורת בית אבל מקווקו, כי זה מין מעקב תוך כדי ההסבר או הקושיה השנייה. הקשינו שמקודם אמרנו שבעניין אפורית רק פחות מרובע. פה אנחנו עד הנקודה הזאת מראים שרובע שלם גם כן מוכן לקבל, וזה נגיד זה נגד מה שרב קטינה רצה ללמד. כאן הגמרא אומרת שני עדשים, באופן כללי פחות מרובע בלבד, לא רובע שלם. ועניין של העדשים שהוזכר פה במקור זה שונה מחיטה וסורה. אז אנחנו כאן מנסים להגן על רב קטינה, זה לטובת רב קטינה. אז הצורות האלו של בית הפוך מקווקו הם אמרות של מצד הגמרא שאמורים להיות לטובת רב קטינה, אבל בסוף המהלך הזה אנחנו נבדוק איפה אנחנו עומדים, אם לטובת רב קטינה או אולי נגד רב קטינה. בינתיים אנחנו אומרים שתשמע, רב קטינה דיבר על רובע, אבל זה בעניין קטנית שאדם מסוגל או מוכן למחור לקבל, אבל אפורית רק פחות. מה עם הסיפור הזה של העדשים? שייני עדשים, דמעקר אקרי להו. צורת הקצירה שלהם זה שונה מחיטה או שורה. כאן עוקרים אותה מהשורש, ולכן מתערבב בעדשים יותר אפר מאצל חיטים, וסורים שלא עוקרים אותם, אלא קוצרים אותם מעל פני האדמה. תמשיך, אלא תימה עדשים. עכשיו אפשר לומר שדווקא אצל עדשים הוא מקבל רובע אפורית. זה מעקר אקלהו, כי הוא עוקר אותם. אבל חיטי וסרי לא. תפשוט מינה, חיטי וסרי דאפוי לא מקבל. אז בואו נפשוט כמו רב קטינה, שרוב האפוי הלקוח לא מוכן לקבל. רק פחות הוא מוכן לקבל, ויש סיוע לרב קטינה. הגמרא, תשימו לב לסימון, בית עם השפיץ למעלה, לעולם, וזה מסמל דבר שלא לטובת רב קטינה, נגד רב קטינה, לעולם. חיטי וסרי מקבל אפורית, כוונה הוא יקבל רובע שלם של אפורית, גם בחיטה וסורה, וזה לא כמו רב קטינה, ואין סיוע לרב קטינה. אז אם כן, אז למה במקור מודגש עדשים? עדשים מצריך עלי. היינו בכוונה צריכים להדגיש אצל עדשים שגם שם רובע. למה? תסבת דרך אמינה בני המקור, הייתי חושב כיוון דמעקי אקלו, מאחר שעוקרים אותם מהשורש ויש הרבה אפר שבא יחד עם עדשים, יותר מרובע נמי לקבל, אולי לקוחות מוכנים לקבל אפילו יותר מרובע. כמה שמלן המקור מלמד שגם בעדשים עד רובע, אבל עד ועד בכלל, רובע, קו אפורית, הוא מוכן לקבל לכל שעה. עד כאן שיעורנו להיום.